שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו עוסקים לא בדיוק בפרשס השבוע, אלא בניונה דיומה. בחודשים האחרונים, כשאני מדבר על עניון הדיומה, בדרך כלל הכוונה תמיד הייתה למגפת הקורונה. היום אנחנו עוסקים בסוגיה שקשורה למגפת הקורונה, אבל הנושא הוא אחר. ואני מתחיל עם פסוקים של פרשס ואסחנן, שבס קודש שעובר עולנו לטויבו. והנושא של השיעור היום, שמירס הגוף והנפש, ובפרט כאשר אנחנו עדיין בתחילת בין הזמנים, לכאבינו ולצערנו, בשנים האחרונות, בכל בין הזמנים יש טרגדיות. אין שנה אחת בשנים האחרונות של בין הזמנים בלי אסונות. ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק לחנך את הילדים שלנו להיזהר, להישמר ולהתרחק מן הסכנות. היום זה רק י' ד' באוב. מספר ימים עברו מאז תשבוב. וכבר בחור ישיבה נפצע אנושות בהתהפכות של ג'יפ במדבר. עוד בחור נפצע קשה בתאונת אופניים. ואני חושב שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו שהנפש חשובה מכל כיף ומכל פעילות. צריך ללמד את הילדים שלנו שחס וחלילה להיכנס למים כשאין מציל. הים, הכנרת, מבחוץ נראים כל כך שליבים, לא רואים את הסכנות, אבל אסור להיכנס למים. לא לירדן, לא לכנרת, ובוודאי לא לים, כשאין מציל. ואסור לנסוע בג'יפ, או להנהיג ג'יפ, כשאין לך רישיון ואין לך ניסיון. וילדים יוצאים למדבר, בלי כמות מספקת של מים, בלי לדעת את הכללים. ובכל שנה ושנה יש אסונות. של תביעה, אסור לעלות לסירה בלי חגורת הצלה. תמצס הדבורים למדנו בפרשס וסחנן, ומי גוי גודל אשר לא יחוקים ומשפוטים צדיקים ככל התוירו, אז הוא יישא אשר אנוכי נויסן לפניכם היום. רק ישום הלכו ושמוי נפשכו מאויד. מן הפסוק הזה למדנו שאדם חייב לשמור את נפשו. רק ישום הלכו ושמוי נפשכו מאויד. ועוד נצטווינו באותה פרשה, פרשס וסחנן, ונשמרתם מאויד לנפשי שיכם. במרחבי השס מפוזרים סוגיות רבות. שבס למד בייז ומד אלף מסכת תנס עבד אזור יוד בייז ברוכס למד בייז ומד בייז. סוגיות רבות במרחבי השס שבהם למדנו כמה אדם צריך למנוע סכנה ולהתרחק מן הסכנה, גם בקום ועשה וגם בשבע אל תעשה. ממצוות מעקה למדנו שאדם צריך ליזום יוזמות ולפעול פעולות למנוע סכנה, ולכן אנחנו הצטווינו לבנות מעקה בכל גג שאנשים עלולים ליפול ממנו, וגם להתרחק מן הסכנה, כמו הסוגיה במסכת שבס, לא יעמיד אדם במקום סכנה, לא מר יעשו לי נס, שמא לא יעשו לו נס. אסור לאדם לעמוד תחת קיר שנוטה ליפול, תחת עץ שנוטה ליפול. אסור לשתות מים מגולים מחשש ארס נחשים. צריך לבנות מעקה, אנחנו צריכים לפעול פעולות ולעשות מעשים למנוע סכנה ולהתרחק ממקום סכנה. ומה המקור למצוות אלה? אז ברוכס למד בייז ומד בייז חזר מספרים סיפור. מה עשה בחוסד אחד שהוי עומד ומספלל בדרך? ושר עובר לידו, ועשה נתן לו שלום, ולא החזיר לו שלום, החוסיד לא החזיר לו שלום. המתין לו עד שסיים תפילתו. לאחר שסיים תפילתו, אומר לי, השר אומר ליהודי, ריקו, אדם ריק שכמותך. שר גוי מטיף מוסר לחוסיד, ואומר לו, ריקו, עם הארץ שכמותך, בתורוס חוקסיב, רק השום רחו בשמו נפשך ומועיל, וכסיב ונשמעתם מועיל לנפשי שיכם. אותו שר נוכרי מצטט את שני הפסוקים בפרשס והסחנן. למה לא החזר אותו לשאולם? אילו אם הויס יחויתכס רוישכו בסייף, מי היה תובע את דמך? אומר השר ליהודי, אם הייתי מוריד את הראש שלך בסייף, בחרב שבידי, אף אחד לא היה תובע את דמך. אומר לוי, אומר החוסן לשר, המתן לי עד שאפייסך בדבורים. ואז החוסן אומר לשר, אם אתה היית עומד לפני המלך, ובשר ודם, אדם אחר היה פונה אליך בשאלה, בברכה, אם היית משיב לו, אומר השר, ודאי שלא, כשאתה עומד לפני המלך, אתה לא פונה לאנשים אחרים. אומר לו החוסיד, ואני הייתי עומד לפני מלך מלכי המלוך המקודש ברוך הוא, אז איך אתה מצפה ממני שאני אשיב לבוס ודם, חשוב ככל שיהיה? והשר קיבל את ההסבר של החוסיד, והסיפור נגמר בטוב. אז אותו שר מציית את שני הפסוקים, רק השום הלכו בשמו נפשך ומועיד, ונשמעת ומועיד לנפש השכון, כתב המרשו שם במקום, אותו שר גוי לא היה תלמיד חכם. כי הפסוקים האלה לא קשורים לשמירת הגוף מן הסכנה, הפסוקים האלה מדברים על רוחניס, ורק על רוחניס, כך מאיר המרשו. ואכן כאשר אנחנו קוראים את הפסוקים בהקשר שלהם בתורס מוישה בפרשס וסחנן, נראה שהמרשו צודק. ומי גודל שלו חוקים ומשפוטם צדיקים ככל התוירו, אז הוא יישא שונוי חינויסו לפני חמי יוים, רק השום הלכו, ושמוי נפשכו מועיד פן תשכח את הדבורים אשר ראו עיניכו, ופן יסורם מלבבכו כל ימי חייך וידעתם לבנכו ולבני בנכו, לאיזה דברים המכוון, השום הלכו ושמוי נפשכו מועיד פן תשכח את הדבורים אשר ראו עיניכו. הפסוק ממשיך, יוים אשר עומדת לפני השם הלוקחו בכוי רעיב, באמור השם אלי, הקלס רום ושמי אמס דבורי, הרי שהפסוק מתייחס, פן תשכחס הדבורים אשר ראו עיניכו. ובהמשך, מוישה רבינו אומר לבני ישראל, ואויס יציבו השם באיסי ללמי דסכם חוקם ישפוטם לעשו איסם, לעשו איסכם אויסם באורץ, אשר נעתם אויברם שומר רשתו, ונשמרתם אוי לנפש שכם, כי לא ראיסם כל תמונו, ביועים נשמרתם, דיבר השם אלכיכם אליכם בחורב מתויכו איש, פן תשחיסון, אומר המרשו, הפסוקים האלה מתייחסים לעבוד הזורם, שחלילה נשכח את מעמד הר סיני ואת כל הדברים שלמדנו, מפי מוישה רבינו ומפי הגבורו, אומר המרשו, אותו שר נוכרי כנראה שהיה בקי בבייבל, היה בקי בתנך, בכתבי הקודש היהודיים, אבל הוא לא היה תלמיד חכם, כי הפסוקים האלה לא קשורים לשמירת הגוף והנפש מן הסכנה, אלא לרוחניס, לזכור את הקודש ברוך הוא ואת מעמד הר סיני, ולא לשכוח. אבל מה לעשות? אופה ואיפה אני תחס כפס רגלו של המרשו, אבל הרמב״ם, פרק י' א' מהלכס רוי צייח. הרמב״ם, פרק י' א', הלוך ד' מהלכס צייח, ולא רק הרמב״ם, גם השולחן אורך סימן תוף חוף ז' בסעיף ח', כותבים, שאנחנו מצווים להתרחק מן הסוכנה, וגם הרמב״ם וגם השולחן ערוך מצטטים את הפסוקים הנ"ל. כפי שאמרתי, במקומות רבים בש"ס, אנחנו לומדים את ההלכות, כמה צריך להתרחק מן הסכנה, ורק פעם אחת בכל הש"ס חז"ל מביאים את המקור. וזה רק באותו סיפור של החוסיד והשר, בברוכס למד בייז ומד בייז, הוא מפורש בדברי הרמב״ם והשולחן ערוך, זה המקור. ולכן אילולי דברי רבינו המרשו, אני לא בא לחלוק על המרשו, אני רק בא להסביר את הרמב״ם ואת השולחן ערוך, מקורות מפורשים. זה נכון שמי שציטט את הפסוקים זה אותו שר שהיה נוכרי, שהיה גוי. אבל חז"ל לא מספרים כל דבר שאומר גוי ליהודי. סבי להניח שלפני שנפרדו לשלום, אולי השר שאל את היהודי איפה אתה גר, מה שלום אשתך והילדים, ומן הסתם היהודי נתן ברכות לאותו שר שחמל עליו וקיבל את דבריו. אבל חז"ל, זה לא סיפורי מעשיות, חז"ל לא מספרים כל דבר שקרה. רק לפני מספר ימים, בתשע באב, למדנו את הסוגיה של קמצא ובר קמצא, 2.5 דף במסכת גיטין. האם זה הסיפור של החורבן? אלפי ספרים נכתבו על השואה, אלפי. מן הסתם מאות אלפים או מיליונים של דפים. ועדיין לא מיצו את כל הסיפור. לספר את הסיפור של חורבן הבית, היה אפשר לכתוב 20 כרכים, 100 כרכים. אבל חז"ל זה לא היסטוריה, וזה לא סיפורי מעשיות. כל סיפור שחז"ל מספרים, כל הגה, כל מילה, בא ללמד לדוירויס, הלכה, חסידוס, מוסר. ולכן אני אומר, כאשר אותו שר מצטט את הפסוקים, זה כבר לא השר, זה כבר לא הגוי, זה הגמורה בברוכס למד בייז ומד בייז. ואילולי שהפסוקים האלה הם המקורות, חז"ל לא היו מצטטים אותם. לא מעניין אותנו בדיוק מה אמר השר, ואיך אמר, וכיצד אמר, ולכן, הרמב״ם ושולחן ערוך הבינו, שזה גמורה בברוכס למד בייז ומד בייז, שמן הפסוקים האלה ידענו על המצווה של שמיעת הגוף והנפש. צודק המלשו לפי פשוטו של מיקרו, אבל בכל זאת חז"ל למדו מן הפסוקים האלה גם את החובה להישמע מן הסכנה. אז ציטטתי כמה מקורות בדברי הגמרא וגם בשולחן ערוך. ההלכות האלה מפוזרים בכמה וכמה סימנים, שני סימנים ביורדיה, בעיקר קט"ז וקע"ט, וסימן טוב חוב זין בחוי של משפט. אז אולי לא כל אחד יודע, סתם קוריוז, סתם דבר מעניין שאני רוצה לשתף אתכם. יש שני סימנים בשולחן ערוך כתוספת על הטור. תחפשו טור סימן טוב חוב זין בחוי של משפט, לא תמצאו. הטור מסתיים טוב חוב ווב, והשולחן ערוך מסתיים טוב חוב זין. תופעה לא מצויה, לא מצויה בדלת חלק השולחן ערוך. כאן בסייסף מוסיף סימן שאין בטור. סימן אחרון בטור חושמיש בטוב חובוב, זה הדין של לא יסעמוד על דם ריחו. כמור בסנדן עין ג' עומד אלף מנעין ללא יש חבר יתווה בנור. אוי חייס לסנים, חייס רויס, ולסתים בו אמור לו, שהוא מצווה להצילו, שנאם לא יסעמוד על דם ריחו. ואם ההלכה הזו הטור מסתיים בחושמיש בטוב חובוב, הבייס יוסף ראה טעם וצורך. אם למדנו בשולחן ערוך שאדם צריך להציל את חברו מן הסכנה, למה לא לכתוב גם שאדם צריך להציל את עצמו מן הסכנה? וכשם שהוא מחויב להציל את חברו מן הסכנה, כך אסור לו לסכן את עצמו או את חברו. ולכן הבייס יוסף מוסיף סימן חדש שלא מצינו בטור, וגם הלכות חדשות שלא מצינו בטור, והבייס יוסף מוסיף עוד סימן בשולחן ערוך שבו הוא מלקט כמה הלכות, עשיית מעקה ועוד הלכות של מניע ססקונה. אמרתי שיש תופעה דומה בעוד מקום, אבל התופעה השנייה עוד יותר מעניינת מן הראשונה. שולחן ערוך יורדיה, רבים לומדים חלק ג' הלכות טהרה, רבים לומדים איסה והתר, מעטים לומדים בשולחן ערוך את המצוות התלויות בארץ. ביורדיה יש שני סימנים ריש צדק זין, מעניין, חוזר על עצמו. ריש צדק זין הלאה וריש צדק זין בית. מה פשר התופעה? בטור יש רק אחד. אז הטור בריש צדק וב כותב את כל הדינים של כלאי זרועים וכלאי הכרם בסימן אחד. ריש צדק זין זה כלאי בהמה, שאסור להרביע שור וחמור או שעה מינים בשאין מינם. הבייס יוסף מחליט שכלי הכרם וכלי הזוהם זה מדי הרבה הלכות וראוי לפצל את הסימן הזה לשניים. אבל הבייס יוסף לא רצה לשנות את המספור ואת הסימון של 107 סימנים. מריש צדק זין עד איפה מסתיים שולחן ערוך יורדיה? טוב ג' 107 סימנים שיהיו שונים בשולחן ערוך מאשר בטור. הבייס יוסף בחוכמתו הרבה רצה לשמור על האחידות. הוא ידע שכל מי שלומד שולחן ערוך אמור לעיין בבייס יוסף, זו הייתה הכוונה שלו, ואם הסימנים לא יהיו אותם סימנים אנשים יתבלבלו. ומצד שני הבייס יוסף רצה לחלק את הסימן הארוך הזה לשני חלקים, כלי כליים לחוד וכלי זרועים לחוד, ולכן ריש צדיק ווב זה כלי הכרם, ריש צדיק זין, א' זה כלי זרוע, מריש צדיק זין ב' זה כלי בהמו. אז ביורדיה יש תוספת של סימן אחד שאין בטור, אבל יש שתי ריש צדיק זין. בחוי שמשפוט, הפתרון יותר פשוט. אביס יוסף פשוט הוסיף סימן מעבר למה שיש בטור. אז הטור מסיים תוף חובוב, שוחנוח מסיים תוף חוב זין. אז זה סתם, הרחתי סתם בידיעה מעניינת ונכבדת. אז שני סימנים ביורדיה. תוף חוב זין בוחוי שמשפוט, אנחנו עומדים את הדינים של מניאס הסכונה, והתרחקות מן הסכנה. אז כפי שאמרתי, גם השולחן אורך, בעקבות הרמב"ם, מצטטים את שני הפסוקים האלה. ישום הלכו רשומי נפשכם מיועד, ונשמרתם מיועד לנפשכם. ומכאן למדנו שמדובר במצווה דיורייסה. מן התורה הדבר שאנחנו צריכים להתרחק מן הסכנה. וכל מי שאיננו מתרחק ראוי מן הסכנה, גם אם בסופו של דבר לא ניזוק. ביטל מצווה דיורייסה. עשה ולא תעשה. כי שומר פן ועל זה גם לא תעשה. מדובר באחד המצוות החמורות ביותר, כשם שפיקוח נפש היא המצווה הגדולה ביותר, והיא דוחה כל אוויר שבתורה. כך חס וחלילה, כאשר אדם מעמיד את נפשו בסכנה, או נפש זולתו בסכנה, מדובר בעבירה חמורה ביותר. אז תרם נמשיך בשיעור, אני עוד פעם רוצה להדגיש, אנחנו עדיין בתחילת בין הזמנים, ואני מתחנן לשמור על הילדים, ואני מתחנן בפני כל בני הישיבס, תשמרו על עצמכם, החיים שלכם יקרים מדי, יקרים מדי, לכל אחד מכם יש הורים בבית, ובני משפחה, והקודש ברוך הוא רוצה שתחיו את כל השנים שהוא מתכוון לתת לכם, ולכן, לנהוג בזהירות, בכל תחום. ואני חושב שזה צריך להיות חלק של סדר לימוד בחיידרים, בישיבות, ללמד את הילדים כיצד להתרחק מן הסכנה. אז בואו נחזור לסיפור של אותו חוסיד. אז מה באמת החסיד חשב? אם הוא חסיד, מן הסתם הוא היה תלמד חוכם, אחרת לא היה חוסיד. כך למדנו מבסכת אבויס, לא היה מאורץ חוסיד ולא בור ירי חייד. ואם חזל אומרים מסה בחוסד אחד, בהכרח שהיה גם תלמיד חכם, כי אם הוא לא היה תלמיד חכם, גם חוסיד לא היה, לא היה מאורץ חוסיד, ולא בור ירי חית. אז למה הוא לא ידע מה שאותו גוי ידע? כוסף בסרוסכו, ישום לכו ושמו עיניו שחמוד, כיצד הוא סיכן את עצמו? יש על זה מוגן אברום ותאז. והתאז והמוגן אברום אינם באותו מקום. תז סמך ואוף סיפקות נאלף מוגן אברום קוף דלת סיפקות נאלף. שתי דרכים בתז ובמוגן אברום. אומר התז, והוא מדייק בלושן הגמור, החוסד אומר לשר, המתן לי עד שאפייסכו בדבורים. מה זאת אומרת המתן לי? אומר התז, אותו חוסד ידע שיש חוק. יש חוק. ולפי החוק הגוי עשה לא היה רשאי להרוג אותו. צריך לתת לו פתחון פה, צריך לשאול אותו, אולי יש לו הסבר, אולי לא הייתה כוונתו לרע. ולכן החוסד היה סמוך ובטוח שהשר לא יהרוג אותו. הוא צריך לשמוע מה יש לו לומר. ולכן הוא לא פיחד, והוא התעלם ממנו והמשיך להתפלל. כך כותב את אז. מוגן אברהם כותב שהחוסד היה בטוח ומשוכנע שהשר יקבל את דבריו. והוא יצליח לשכנע אותו. עוד פעם אני מתנצל, אופה ואיפר, אני תחס קפס רגליהם של עמוד היווילם, אבל כך היא דרך של תוירה, כל אחד צריך ללמוד באור שחנן אותו הקודש ברוך הוא. אז להלוכה ודאי שאי אפשר לחלוק על אובייס ווילם, קוטן כמוני לא יכול לחלוק להלוכה על המוגן אברהם ותאז, אבל בהבונס הלימוד, כל אחד לומד באור שהקודש ברוך הוא נתן לו, אז אני אופר תחס קפס רגליהם, אבל אני חושב ששני התירוצים דיחוקים עד למאוד. אומרת אז, אותו חוסד ידע שהשר צריך לתת לו פתחון פה. זה לא כל כך מתיישב על הלב. השר אומר, אם הוא יסי חוי תחס רוישכו בסייף, אף אחד לא היה טובה ידימך. זה לא מספיק. זה לא החוק. אז לפני 2,000 שנה, כששר חשוב של הגויים היה חותך יהודי, אף אחד לא היה טובי אדמו, כפי שהשר בעצמו אומר. אפשר לסמוך עליהם? חוק וסדר. הלא לפי החוק מן הסתם היה צריך להביא אותו לבית משפט. לא מספיק לתת לו פתחון בה ואחר כך להחליט לבד שהוא הורג אותו. בדינם של בני נויח יש דין של עד אחד ודיין אחד, אבל צריך סדרי דין וסדרי משפט, צריך דיין, צריך עד, לא כל אחד יכול להרוג. ובהכרח שאותו שר אומר במפורש, אני לא כפוף לחוק וסדר, אם הייתי חותך את ראשך בסייף, אף אחד לא היה אכפת לו. ולכן התירוץ של התז דויחק, גם דברי המוגנם לא מדויחק, החוסד היה בטוח שדבריו משכנעים, ואיך היה בטוח שעשה בכלל ייתן לו פתחון פה? איך היה בטוח שעשה לא יתעצבן ובאמצע התפילה יוציא את החרב ויהרוג אותו במקום? ולכן אני חושב ששני התירוצים יש בהם דויחי גודל, אי בדידי איטליה. היה נראה לי מאוד פשוט שהחוסיד כלל לא שם לב שנתנו לו שלום. אם השולחנו הכותב בהלכס תפילה שחסידים הראשונים בתפילתם היו מגיעים קורב להספשטס הגשמיס, אז כשאנחנו חוזרים 2000 שנה לימי חזל, מה זה בחוסד אחד? אני הייתי אומר, החוסד כלל לא שמע שמישהו פנה אליו. וגם אם הוא כן שמע, באמצע תפילה סמידה לא מסתכלים החוצה. אז הוא חושב שזה ילד, שזה שכן, שזה סתם גוי, שזה בלגולה. למה היה צריך לחשוב שמדובר בשר חשוב? עכשיו למדנו קמצא ובר קמצא בימי תשע באב. כל שנה אני אומר שיעור גדול בבית מדרשי. השנה בגלל המגפה לא רציתי. כי רק מעט מתפללים נכנסים לבית מדרשי, אז הקלטתי את השיעור לפני תשע באב. והמונים, מאות, אלפי אנשים, שמעו את זה. ולא רציתי שיתקבצו בבית מדרשי. אז יש שתי סוגיות, גם בבבלי, גם בירושלמי, על סיפורי החורבן. הסוגיה המרכזית בבבלי זה בגיטין, דף נון וו נון זין. ובירושלמי זה בפרק האחרון של מסכת תענס. בתענס דף חוב דלת, בירושלמי יש סוגיה מקבילה. ואני לא רוצה לספר עכשיו סיפורי החורבן, זה לא מנושא השיעור היום. אבל יש שם סיפור על רב אלעזר המוידוי, שהיה מתפלל בתקופה שלפני החורבן ושל אחרי החורבן, ובכל יום היה מבקש, אלוקים אל תשב בדין היום. ויש שם סיפור בעריכות. הרומיים בנוכלות ובתחכום רצו לתקוע טריז בין קוזיבה, שהיה המפקד של צבאות היהודים, גיבור גדול, רב עקיבא האמין שהוא המשיח, בן קוזיבא בירושלמי הוא בר כוכבא בבבלי, והרומיים בהתחכמות שלחו קוטי צעיר שילחוש לתוך אוזנו של רב אלעזר המוידוי כשהוא עומד באמצע תפילה, והם דאגו שיהיו עדים שיספרו לבן קוזיבא. בן קוזיבא מזמין את רב אלעזר המוידוי לחקירה, שואל אותו, איזה קשר יש לך עם הרומיים? הוא חשד שהוא מנהל מסע ומתן עם הרומיים. והבריונים היו נגד מסע ומתן, וזה כבר היה בתקופה של אחר שחורב הבייס, ובן קוזיבא נלחם על ביתר. רב אלעזר המוידוי אומר, אין לי שום קשר איתם. אבל יש לי עדויות שקוטי לחש לך סוד. הוא אומר, רב אלעזר המוידוי, לא היו דברים מעולם, לא מכיר שום קוטי, לא זוכר שמישהו לחש לי סוד, אבל יהיו עדויות שהוא לחש לו סוד. מסופר בירושלמי שבמסגרת החקירה של בן קוזיבא הוא בעט ברב אלעזר המוידוי והרג אותו. רב אלעזר המוידוי, התנא הקדוש, נהרג תחת ידיו של בן קוזיבא. באותו יום נטבחו 400,000 גיבוריו של בן קוזיבא, הוא בעצמו נרצח על ידי הרומיים והעיר ביתר נפלה. וראו כולם שמי שהגן על ביתר לא היה בן קוזיבא והגיבורים שלו. לא. זה היה התנא הקדוש רב אלעזר המוידוי בתפילות שלו. למה אני מספר את הסיפור? רב אלעזר המוידוי לא שם לב שמישהו לוחש לו באמצע תפילה. ובאמת הוא אמר, אף אחד לא דיבר איתי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. והרומיים ידעו שבאמצע תפילה הוא לא ישים לב. אז מה הקושי לומר כך גם בסיפור שלנו? מה עשה בחוסד אחד? הוא עמד בתפילה, והוא לא שם לב שמישהו אומר לו שלום, וגם אם שמע שמישהו אומר לו שלום לך, הוא לא הסתכל החוצה, הוא לא ראה שמדובר בשר, הוא חשב שזה סתם הדיוט, איזה בלגול הגוי. בכל אופן, ככה אני הייתי מפרש, כדי שלא יהיה קשה כלל וכלל. למדנו מסוגיות האלה, מן המקורות בשעס, ומדיבר הפויסקים שציטטנו, שבאופן כללי אדם צריך להתרחק מן הסכנה. מה נקרא סכנה? קשה מאוד להגדיר. ובסוגיה הזו דיברתי פעמים רבות. קשה מאוד להגדיר. רמת הסיכון שצריך להיזהר ממנו. אז יש תשובה מרתקת בנוידי ביהודי. יורד דיה, מדור את עניון הסמרי שיהוד, נשאר לנוידי ביהודי, האם מותר לערוך מסעות צייד? פעם הימות פופולרי אצל האצילים באירופה, בני המלוכים, לערוך מסעות צייד. היום בעולם המודרני זה מוקצמח מסמיוס. צער בעל החיים, לא הורגים בעלי חיים סתם, כי אתה נהנה מזה. הרבה אנשים אוהבים לדוג. בשביל הרבה אנשים זה מרגיע את העצבים. אני חושב שזה לא שעשוע ראוי. אתה דג דגים עם קרס, זה גורם כאב גדול לבעלי חיים. אתה קורא להם את השפתיים, ואחר כך זורקים אותם בחזרה לים. למה? למה להנות מכאב שאנחנו גורמים לבעלי חיים? אני חושב שלפני זמן לא רב אמרתי שיעור על צער בעלי חיים בבית ידיד להרמו והתרומס הדשן, שאף על פי שמוטל למרות נוצותיהם של אבזים, אבל לא ראוי לעשות כן, כי זה אכזריות. בכל אופן, הנוידי ביהודה דנה, אם מותר לערוך מסעות צייד, וזו תשובה מרתקת בנוידי ביהודה, והוא מנתח את כל השאלות האפשריות. צער בעלי חיים, אומר הנוידי ביהודה, לצורך אדם זה מותר. ואם אתה צד חיות טהורות ואתה רוצה לאכול אותם, מותר לו לאדם להסתכן בשביל הפרנסה שלו. כנראה שהנוידי ביהודה לא ידע בדיוק מה זה מסעות צייד. לא צדים חיות טהורות. לא צריך לעשות מסעות צייד בשביל לתפוס פרה או כבשה או תרנגול. כל החיות שהורגים במסעות צייד הם לא חיות טהורות. אבל הנוידי ביהודה נשאל. הוא לא ידע בדיוק מה זה מסעות צייד. והוא מנתח את כל השאלות האפשרויות. אז הוא כותב שלאחור יש סכנה. כשאתה נכנס ליער, אתה נכנס לג'ונגל, ויש שם חיות מסוכנות. דובים, הריות, זאבים. כותב אני דיבור דמותן לו לאדם להסתכל בשביל פרנוס. זה חידוש עצום. על מה הוא מבסס את זה? שתי גמרות בבו ומציע, צדיק בייס וקוף יוד בייס. ואוכלתו הנובם כנפשכו. שלושת המילים הקצרות האלה זה המקור של אכילס פויאלים. כאשר פויאל עושה את מלאכתו בשדה, מותר לו לאכול פירות תוך כדי העבודה שלו. דורשים חזן מה הכוונה כנפשכו? דובש אודם מויסה נפשוי אולוב. וחזן נותנים דוגמאות, אדם
כל הלשון.
עולה בכבש, עולה באילן, פורס לים הגדול, דייגים, אלה שכותפים פרי, בנאים, דובש אודם מויסה נפשוי אולוב. ורשי מפרש, אדם יכול ליפול מאילן, הוא יכול ליפול מכבש, לפעמים ספינה מטורפת בים. אומר לנו את ביהודה מכאן שמותר לאדם למסור את נפשו על פרנסתו. איפה יש דין כזה? מה? רק גמרא ואילס חמורה, זה יהיה הרג ועל יעבר. איפה מצינו שאדם מותר לו להכניס את נפשו בסכנה בשביל פרנסה? למה שיהיה מותר? תחפש פרנסה אחרת, מהיכת תאיסה. תחפש פה, מי אומר שיהודי שואם את אוהב ומצס צריך להיות דייג? אולי מותר לו לדוג רק בימי הקיץ השלילי? לא בימי החורף כאשר יש שערות בים? ואני אומר, לולי דברי נוידי ביהודה, כך נראה לי ברור, קשה להגדיר בדיוק סכנה. גם דייגים יש להם את הכללים שלהם, לא מסכנים את נפשם בסכנה מוחשית. כשיש שערה בלב ים לא יוצאים לים, ברור כשמש, כך היה פעם וכך גם היום. בנאים אם הם שומרים על כל הכללים והפיגומים יציבים, אז זה לא סכנה גדולה. כך גם כשאדם מטפס על עצם, הוא יודע לטפס על עצים, והוא יודע איך להישמר. אז קשה להגדיר את גבולות הסכנה, ולעולם צריך לשקול תועלת מול סיכון. הילדים שלנו עושים פעילויות רבות שיש בהם סיכון מסוים. הרבה יותר בטוח כשילד הולך ממקום למקום על רגליו מאשר על אופניים. אז כשאני הייתי נער צעיר, היו רק אופניים ורולר סקייטס. והרולר סקייטס הפכו לרולר בליידס ולקורקנטים. והקורקנט פתאום הפך להיות חשמלי, ואופניים חשמליות. והדבר האחרון זה הוברבורדס וכל מיני דברים. האם כל אלה אסורים לפי ההלכה? לא. אף על פי שמבחינה סטטיסטית יש יותר ילדים שנפגעים, אפילו נהרגים לא עלינו, מההוברבורדס ומהרולרים ומהאופניים חשמליות מאשר מהליכה רגלית. המון צעירים רוכבים על אופנועים. אפשר לומר שלפי ההלכה אסור לרכב על אופנוע. אף על פי שסטטיסטית זה הרבה יותר מסוכן מאשר לשבת ברכב. וזה גם מסתבר. האופנועים פחות יציבים על הכביש, הולכים יותר מהר בדרך כלל מאשר כלי רכב, משתלבים בתנועה באופן יותר מסוכן, ויש לך פחות הגנה. רק הסדה על הראש, אתה יושב ברכב בכל זאת יותר מוגן. וסטטיסטית יש יותר תאונות, ותאונות קשות, עם אופנועים אשר עם כלי רכב. האם נפסוק שאסור? לא. כי כאשר אדם נוהג באופן אחראי, כאשר אנחנו מחניכים את הילדים שלנו להשתמש בכלים האלה באופן אחראי, הסכנה רחוקה מאוד. היא קיימת. ברור שיותר מסוכן כל דבר, אם זה קורקונט או אופניים חשמליות או הוברבורד, מאשר הליכה רגלית, כדרך שהלכנו מאז שהקודש ברוך הוא ברא את האדם הראשון והוא נעמד על רגליו. אבל בכל זאת אי אפשר לומר שהדברים האלה אסורים. אנשים יוצאים לחופש, בפרט בזמן חופשה ובבין הזמנים, וקופצים ממצוקים ועושים פארגליידינג וכל מיני פעילויות שהן יותר מסוכנות מאשר לשבת בבית המדרש. אבל לא נוכל לפסוק שזה אסור, כי עוד פעם, אם אתה שומר על הכללים, אז אתה לא בסכנה גדולה. אז מותר לשבת בקייק ולעבור את הירדן, בתנאי שאתה לובש חגורת הצלה, חלילה גם אם תיפול, אתה לא תדבע. ולכן כל הדברים האלה, והרבה פעילויות, אנשים עושים סקי, כל הפעולות האלה יותר מסוכנות מאשר לשבת בבית המדרש או לטייל טיול רגלי, ואף על פי כן אי אפשר לאסור אותם, משום שהסכנה היא רחוקה. ומותר לאדם לעשות פעילות שיש בה סכנה מסוימת, קשה להגדיר בדיוק את גבולות הסכנה, לא רק לצורך פרנסה כדברנו דביהודה, אלא גם כדי ליהנות מהחיים. אבל השכל הישר אומר שכאשר אתה הולך לעשות משהו, אתה צריך לשקול מה התועלת, מה אתה רוצה להפיק ממנו. ובשביל תועלת שאיננה חשובה, למה לקחת סיכון? ולכן יש טעם בדברי הנוי דביהודה, פרנסה זה דבר חשוב, זה דבר חשוב מעין כמותה, ולכן לצורך פרנסה מותר להסתכן סיכון יתר מאשר לצורך הנאה בעלמא. אז כתבתי פעם תשובה מאוד מעניינת ומרתקת, ואני חושב שיש בו חידוש גדול. ושאלתי, כאשר המדינה הזאת תתנהל לפי ההלכה, מי ייתן בקרוב בימינו? האם עדיין יהיו לוחמי אש, או שמא אנחנו נאסור על כל הפעילות הזו, כי כבאים מעמידים את עצמם בסכנה? האם יהיו איך קוראים להם, יחידות חילוץ, שתפקידם להשתרשר בחבלים המסוקים כדי להציל אנשים שנפלו לתוך ועדיות. וזה קורה כל שנה בבין הזמנים במדבר יהודה, ואנשי יחידות החילוץ מסכנים את עצמם כדי להציל אנשים אחרים. יש יחידות שמאומנים לקפוץ מהמסוקים לתוך ים סוער כדי להציל אנשים שנטרפו בלב ים. אנשים האלה מעמידים את עצמם בסכנה כדי להציל אחרים. מותר להפיע הלכה או לא? אז בספרים שלי, בשאר עשית שובס, אני חושב גם חלק ערב, גם חלק בייז, אולי אפילו בחלק גמל, וגם בספרים אחרים, דנתי בעריכות בפורמוס הגדול, שאלה הגדולה. וגם השאלה הזו, בסוף חויש המשפוט, גם בטור וגם בשולחן אורך, טוב חובוב, האם מותר לאדם להסתכן כדי להציל את חברו? רב הפויסקים אומרים, אם מדובר בסכנה גמורה ומוחשית, אסור לאדם להסתכל כדי להציל את חברו. ואני אומר, גם לפי ההלכה, כל חברה מתוקנת היום מצפה מבניה, לא מחייבת, אבל מצפה שיהיו כאלה שיתנדבו לשרת את החברה, לשרת את חבריהם, לשרת את אחיהם, ולהעמיד את עצמה בסכנה מסוימת כדי להציל אחרים. כן, להיות קבאי זה סכנה מסוימת. קבאים לפעמים מתים. זה קורה הרבה. קרה הרבה פעמים גם ברצינו הקדושו. גם להיות שוטר יש בו סכנה. אני לא מדבר על צבא. כי רבי מגדול האחרונים אומרים, מלחומה זה דין אחר. במלחומה הדין הם של פיקוח נפש, אל שם גדרים שונים לחלוטין. אבל אני מדבר בשירות האזרחי, לא במלחמה. אז חברה מתוקנת מצפה שיהיה מי מבניה שיתנדבו לשירות יותר מסוכן, ואני חושב שכך גם לפי התורה. והראיה הגדולה שלי זה מסימן יוד בייז בחוי שמשפוט בהלכס דיוני. דיונים נצטבו, לא יסגורו מפני יש. כתוב בספרי, פרשס דבורים. והרמב"ם מצטט את הספרי, גם בשויפטן וגם בספר המצווס. דיין לא יאמר שמי יהרוג את בני, לא תגורו מפני יש. ואני אומר, כאשר הבעלי דין שלך, הם רב סלוס סלנטה ורב זושה מהנפולי, הדיין לא מפחד שמה יהרוג את בני. לא, אין לו מה לפחד. אם דיין מפחד שמה יהרוג את בני, כנראה שמי שעומד לדין הוא מאפיונר, מי שעומד בדין הוא פושע ובריון, והדיין יש לו סיבה לחשוש שמה יהרוג את בני. ואף על פי כן כתוב בספרי, וזה מצוטט ברמב"ם, דיין לא יכול לומר שמי יהרוג את בני. ואני כתבתי שאם יש סיבה להניח שיש חשש כזה, אז בשעה שהיה סנהדרין בישראל, הסנהדרין מחויבת להעמיד שמירה על הדיין, כמו להבדל בעולם המודרני. אבל בכל זאת הדיין אסור לו לחשוש. אסור לחשוש משום שאם הדיינים יחששו חשש יתר, איש עשרה היו חיים בלאו, ליז דין וליז דיין. והשירות הזה כל כך חיוני לחברה מתוקנת, אי אפשר לוותר עליו. ולכן דיין, כן. דיין איננו רשאי לחשוש יותר מדי, כאשר חנווני רשאי לחשוש. לבלר רשאי לחשוש. כך גם הסנדלרים והרצענים ובעלי העסקים, דיין אסור לחשוש. כי אם הוא יחשוש מכל אחד שמי ירוג את בני, לא ינחתו בס לברום אבינו, נמצאו אוי לא מחורב. ומכאן אנחנו למדים, כן, באותם העניינים שהם חיוניים לחברה מתוקנת, מותר לו לאדם להסתכן יותר מאשר שעה בני אדם. אבל עדיין, גם בסיכון הזה יש גבולות מסוימים. אז קשה להגדיר במדויק מה גדר הסכנה. והסברה נותנת, וציינתי כמה דוגמאות, דיין, אסור לו לחשוש, לצורך פרנסה, אומר לנו רבי יהודה, מותר להסתכן. ואני אומר, גם לצורך דברים אחרים, ליהנות מהחיים, מעשים בכל יום. אבל מה שבטוח שיש גדר סכנה שהיא אסור בתכלס ואיסור גמור, ולצרינו, גם בגדר הזה שהוא אסור באיסור גמור, אין אנחנו מספיק נזהרים. ובפרט כאשר אפשר להיזהר, אפשר להנות ולהיזהר ולא להסתכן. אז מי אומר שחייבים להיכנס לקייק או לספינה בלי חגורת הצלה ולהסתכן? ולמה להיכנס למים במקום שאין מציל? אלה סכנות גמורות שהן איסור גמור, ולצרינו הרב בכל שנה ושנה יש אסונות. יש אסונות שאפשר למנוע, יש אסונות שאנחנו חייבים למנוע. אז בהזדמנויות אחרות עסקתי יותר בלומדוס לגב הדין של פיקוח נפש דרך לשבס, והבאתי הרבה מקורות מעניינים. האם אחד מאלף נתפס כפיקוח נפש לחילון שבס, הבאתי סטיילה של המוגן אברום, שינת זיין, מוגן אברום כותב, אחד מאלף זה לא סכנה, שין למד. סיף קוטן ג' הוא מסתת את המגד משנה לגבי יולדס, שאפילו פחות מאחד מאלף מסכנה. והכלל הגדול שאמרתי, וזה מחזיר אותנו למחלת הקורונה, כלל הגדול שאמרתי, כאשר מדובר בעניינים מקריים, סכנה רחוקה, אחד מאלף, לא נתפס כפיקוח נפש לדחות שבת. ולכן אומר המוגן אברום, האם מותר להרוג עכביש בשבת? אומר המוגן אברום, לא. מה הסכנה של עכביש? יכול לטפס על הקיר, לעלות על הגג, ובדיוק מעל הצלחת שלך הוא יפול, ואתה לא שם לב שבתוך המרק יש עכביש, ותבלע עכביש חי, ואז הוא יכול לסכן אותך, מהמוגרום, אחד מאלף לא נחשב פיקוח נפש. שין למד זה הדין של יולדס. מחל על נשבס בשביל כל יולדס, כי זכוי לשיש בו סכנה. אבל צריך לעשות שינוי. שואל המגד משנה פרק ב', זה הלכה יהוד א' ברמב״ם בהלכה שבס. למה בשעה חוי לשיש בסכנה לדעת הרמב״ם לא צריך שינוי, וביולדס כן צריך שינוי? אומר המגד משנה. כי הולדת זה תופעה טבעית, זה לא משהו מקרי, ואחד מאלף אינם מתים בלידתם, ולכן צריך שינוי מדרבונן. ואני שואל, אז למה בשינטת זיים בעכביש אחד מאלף זה לא פיקוח נפש, ויולדת פחות מאחד מאלף וזה כן פיקוח נפש? תשובה מאוד מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. כאשר מדובר בעניין שבמקרה, אחד מאלף זה לא נחשב פיקוח נפש. אתה רואה עכביש של הרספה, מה הסכנה? אם לא תהרג אותו, יתפס על הקיר, יעלה על הגג, יפול ובדיוק בתוך הצלחת, ובדיוק לא תשים לב, והוא לא ימות במרק הרותח, ותבלע עכביש חי, ואז הוא עלול לזקן אותך. זה דבר מקרי, מן הסתם זה לא יקרה. ואם קרוב לוודאי שזה לא יקרה, למה לאחר שבת? מה שאין כן יולדס. נשים יולדות כל הזמן. והן מיתות כל הזמן. אומנן מעטות. אחד מאלף. פחות מאחד מאלף. אבל אנחנו מצווים למנוע את אותה מוות. משום שאם לא נעשה כל דבר למנוע אותה, היא תקרה. אנשים ימותו. אז הבה נשאר בדמיוננו, זה דמיון, אבל לצורך הבנת הסוגיה, אז בבית חולים שערי צדק יש 1,000 לידות בכל יום. לדאבון לב, בכל יום יש יולדת שמתה. האם אנחנו מצווים לעשות כל שבידינו ולחלל שבת כדי למנוע את אותו מוות בכל יום? או שמא נאמר, אבל 999 יולדות הלכו הביתה בשמחה, רק אחת מתה. נורא, משפט הזה הוא משפט נורא, לא יעלה על הדעת. המספר הרלוונטי זה לא 999, המספר הזה לגמרי לא רלוונטי. המספר היחיד שרלוונטי זה האחת. זה אחת שנפטרה לבית עולמה ויכולנו למנוע את המוות הזו. ולכן כאשר מדובר בתופעה קבועה, המספרים לא רלוונטיים, האחוזים, הסטטיסטיקה. ולכן כשרואים עכביש, ספק אם מותר להרוג אותו, אסור להרוג. כי זה אחד מאלף, זה סכנה רחוקה, לא פיקוח נפש. אבל להציל יולדת, גם אם זה אחד מאלף, אגב מי שאומר פחות מאחד מאלף, אז מדרבונן צריך שינוי, אבל זה עדיין חובה. ואנחנו נחלל שבת לכולם כדי למנוע את המוות של אותה אחת. ולכן לפני שנה, שנתיים, גיליתי את דעתי באופן נחרץ ביותר, שחייבים לחסן את הילדים חיסון משולש. היו רבנים חשובים שכתבו תשובות, אז מה הסטטיסטיקה, כמה מתים, ואני כתבתי, מה זה משנה? ילדים מתים, ואנחנו יכולים למנוע את המוות הזו. ולכן ודאי שחייבים לעשות כל שבידינו, משום שכמו ביולדת. זו תופעה קבועה, אנחנו יודעים בבירור, מעבר לכל ספק, שהם לא נחסן את הילדים, חלק מהילדים ימותו, וזו חובה גמורה. ואותו דבר לגבי מגיפה, כל מגיפה. אז יש שאומרים, אבל 99% יוצא מזה, מה זה משנה? 99 זה לא המספר הרלוונטי. מספר הרלוונטי זה אלה שמתים. ורק זה מספר הרלוונטי. לדאבון לב, בשבוע האחרון נפטרו לא מעט אנשים מאנשי שלומנו. הצטערתי כל כך לשמוע על מותו של אחד מידידיי, שיבדל, שנבדל אנחנו, רב צבי הלוי, חסיד סדיגורה, ואני הכרתי את האיש הנפלא הזה לפני הרבה שנים, כשהייתי ראש השיבה בישיבת סדיגורה בבני ברק. בן אוילם הבא, שייף אייל, שייף נופק, גורס ביוראי סתידירה, ולוי מחזיק טיבוס אלי נפשי. רב צבי היה איש נפלא, בעל מידס, נעים הליכות, היה תענוג להכיר אותו. לדאבון לב, נאבק חודש בקורונה. אני חושב שהוא היה מן הסתם בשנות ה-60 הראשונות, אני לא יודע, אולי 63, 64, אדם בריא. ואיננו, כי לא כך הוא יסוי אלויקים. חסיד סתמה בן 40 נפטר השבוע, ולא מעטים. אז מה זה משנה כמה אחוזים לא מתו? לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה אלה שמתים ויכולנו למנוע את מותם. רק זה רלוונטי. שבוע דיברתי עם אישה בת 30, אמא לילדים. בפסח חלתה בקורונה, כבר לפני חודשיים וחצי קיבלה תשובות שליליות, נבדקה וקיבלה תשובה שלילית, ועדיין אחרי 3 חודשים סובלת מקשיי נשימה ומחולשה, והרופאים לא מבטיחים לדבר, מקווים שזה יעבור. אז רבים אלה שברוך השם לא מתו, אפילו יצאו מהמחלה, אבל המחלה לא יצאה מהם. והם סובלים סבל רב, ורבים כאלה יש. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על הגדר של סכנה, על הסטטיסטיקות ועל המספרים, טעות גדולה. אז ברוך השם זה נכון, 99, או לא יודע, 99, 96, 97, ברוך השם שרוב רובם של אנשים הצעירים והבריאים עוברים את זה, ולא נשארים חולים. לא זה המספר החשוב. המספר היחיד שיש בו חשיבות זה אלה שמשלמים בחייהם. אלה המשפחות המרוסקות שלעולם לא יתוששו כאשר אבא או אמא או אח או אחות לא עלינו שלא נדע נפטרו לבית עולמם. בפרט לא מעטים מהם צעירים יחסית. ואלה שסובלים גם אחרי זמן ניכר. אז היום עסקנו בשמירת הגוף והנפש ומניעת הסכנה. והסיבה שאני אומר את השיעור הזה משום שאנחנו בתחילת בין הזמנים. ואם אני אזכה שכתוצאה מהשיעור הזה, ילד אחד ינצל, בחור אחד ינהג באחריות, ולא ינהג בג'יפ על הסלעים במדבר יהודה וחס וחלילה יסכן את עצמו. וקבוצה של בחורים שיצאו במדבר יהודה יצטיידו במספיק מים ובטלפונים סלולריים על מספיק בטריה שחס וחלילה אם קורה משהו שיוכלו להשיג עזרה. כל אלה הם פרטים קטנים אבל יש בהם כדי להציל נפשות. באופן כללי אני רוצה לומר, ישיבו בוכה מואבים בין הזמנים להנות מהחיים. בשעה שהעולם בצער צריך למעט בתענוגות. בשעה שיש מגיפה קשה, הרבה משפחות מתאבלות על מיתיהם, הרבה חולים נענקים מצער וכאב, אולי ראוי להשתולל קצת פחות. כל הזמן נמנעתם ללמוד בחברותה מחשש הדבקה. אז כשישבים 10 בחורים בקייק, אני חושב שיש יותר חשש הדבקה. וכשמצטופפים בג'יפ, יש יותר חשש הדבקה. רוצים לנוח מה טוב. אני חושב שבבין הזמנים הזה, עדיף להיות עם המשפחה. קצת יותר ללמוד. לנצל את בין הזמנים, להשלים את מה שהחזרנו בזמן, כי הזמן שעבר עלינו לטוב ולא היה זמן נורמלי לדבון לב. ואני חרד מה יקרה בחודש אלול, אני לא יכול לעלות על הדעת. אלול בלי ישיבות, אלול בלי סדרים נורמליים. אמרתי הרבה פעמים, כשסוגרים בית כנסת זה עצוב נורא, אבל זה לא טרגדיה. כשנסגרו בתי כנסיות צמחו אלפי מנייני חצרות ומרפסות. ורוב הציבור לא ויתר על צביעה על תפילה בציבור. היו כאלה שלכתחילה אמרתי להם להתפלל ביחידוס, אלה שנמצאים ברמת סיכון. אבל כשנסגרו בתי כנסיות, יהודים יקרים לא ויתרו על תפילה בציבור. מרפסות, חצרות, שטחים פתוחים, גינות ציבוריות. הכל הפך לבית כנסת. הרחוב הפך לבית כנסת. כל חצר, כל מרפסת הפכו לבתי כנסיות. לסגור ישיבות זה טרגדיה. זה טרגדיה. כשבחור נמצא חודשים בלי מסגרת ישיבתית, זה טרגדיה. ולכן אני חרד. אבל ככל שנזהר יותר ונשמר יותר, יש יותר סיכוי שנוכל משהו יותר מהר לחזור לישיבות, לחזור לבתי מדרשות. מי ייתן הלוואי שביום הנרום נוכל להתקבץ כולנו ביחד ליום הנרום, לתפילות הקדושות. ולכן אני פונה לכל אותם בני תוארת צעירים. רוצים להנות, תהנו. אבל שני דברים. תשמרו על כל כללי הזהירות. הישמר לך ושמור נפשך ומאוד, ונשמרת מאוד לנפש ישראלכם. וגם ראוי לחשוב קצת יותר צנוע, קצת פחות להשתולל, קצת יותר לשבת עם המשפחה, בבית הכנסת השכונתי, בבית, קצת יותר ללמוד תורה מאשר בשער בין הזמנים. לא למדנו מספיק כל הזמן. לא יזיק קצת להשלים בין הזמנים. אז בתחילת השיעור הבאנו את המקורות ברמב״ם, שולחן אורך, מניין, למדנו שמירת הגוף והנפש. אומר המרשו זה טעות, כי הפסוקים עוסקים ברוכניס. גבר רבא אומר למילסון. והמרשו ודאי צודק לפי פשוטם של דברים. וצריך ללמוד גם פשוטם של דברים. ישום הלכו ושמו עיניו שחומוית פן תשכח את הדבורים אשר ראו עיניך. ונשבעתם אוי לנפשו שכם פן תשכיסון ועשיסום לכם פסל תמונס כל סמל. תבנה זוכר אוי נקייבו. פסוקים אלה מדברים ברוחניס. לא רק על הגוף והנפש צריך לשמור, גם על הנשומה. בפרט בבין הזמנים. בפרט כאשר אנחנו יוצאים מבית המדרש, הסכנות עורבות בכל מקום. אז אנא, תלמידים חביבים, אהובים ויקרים, תשמרו על עצמכם. גם על החיים וגם על הנשומה. גודל המחתי היועס מן ההורגוי. דברים קשים אומרים חזל. עיקר האדם זה הנשומה. הגוף הוא כלי שאמור לשרת את הנשמה. העולם הזה הוא פרוזדור. כל העולם הזה הוא שלב מעבר. העיקר זה הנשמה. שני הפסוקים הקשושים האלה, כן, מהם למדנו שאדם צריך לשמור על חייו, אסור לו להסתכן. אבל מהם גם למדנו כמה אדם צריך לשמור. על הנשומה הטהרה שהקודש ברוך הוא נפח באבינו. אז תשמרו על עצמכם, ילדים יקירים. תשמרו על עצמכם בימי בין הזמנים. שהקודש ברוך ישמור על כולנו. שנזכה כולנו לחיים טובים וארוכים ולבר יסגופה. ולא רק בר יסגופה, גם לנהור המעליה. שהקודש ברוך ייתן לנו נהנות מאור הטהרה, מקרב הסלוקים, מיראת שמיים. ושנזכה כולנו לרוות רוי ונחס דקדושה מכל יוצאי חלוצינו. שנשמע ונבסה בסוריס טוביס ישועס ונחומס, וכאשר אנחנו קוראים את הפרורקם של הנובי בשווה דנחמתו, שהקודש ברוך ינחמנו בכפליים בביאס מושיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.